אנחנו זוג בחיים.
והמון דמויות על הבמה. יצאנו למסע חיפוש דרך המשחק, כדי למצוא בחיים שלנו משהו חדש, משהו שלם.
משהו כזה.
הולך טוב, אז מתרחבים, אחי. כן, פתחנו סניף חדש. ליד המשרד שלך, אחי, צמוד. המקום החדש הזה, על הפינה, יפה, זה אנחנו. קודם כל, כל העובדים שלך, חודש ראשון, כל העסקיות חצי מחיר. איך אני איתך? יפה. אז אני... ברור, אחי. כן, אני שולח לך... אני שולח לך את כל הפרטים בוואטסאפ. ביי, אחי. מה, למה לא אמרת לי שאת באה? הייתי מכין משהו. שנייה, אני אבדוק אם המטבח פתוח.
עזוב את המטבח, אני לא רעבה.
אוקיי. מה קורה? איפה הבנות?
אצל אמא שלי. דיברתי עם אייל עכשיו.
אייל? איזה אייל?
דוד שלי.
נו.
האיש שסידר לך עבודה אצלו במחירות, נו מה, אתה צוחק עליי?
וואו, איזה פדיחות, שכחתי לחזור אליו עבודה.
אתה לא שכחת, אתה הברסת לו. אביב, נו באמת, זה מה זה לא יפה? כאילו הוא בא לקראתנו. היה מוכן לשלם לך כמו לסוכן ותיק.
בסדר, נו. אנחנו נרוויח פה פי שבע במסעדה.
שהשמונה בערב?
נו, אז מה?
יש פה מישהו?
סליחה, אנשים? זה אמצע השבוע, סיגלי. ככה זה...
מה שפתחו את המסעדה ממול, ככה זה כל השבוע. ואתה מפסיד כסף, ויש לנו משכנתה לשלם. אתה יודע מה, אנשים היו עומדים בתור בשביל ג'וב כזה, עם כל התנאים ורכב צמוד.
זה תנאים, נו, בחייך, זה לא יחסה לנו חצי מהחובות.
איזה חובות? עכשיו סיימנו לשלם את כל החובות, על מה אתה מדבר? איזה חובות?
את זוכרת שדיברנו פעם על לפתוח עוד סניף?
עוד סניף?
כן.
במצב כזה עוד
דווקא
סניף?
דווקא במצב כזה, כן, זה מה שירים אותנו. ואני מצאתי במקרה מקום מציאה, לוקיישן פצצה, על הפינה של רוטשילד.
תגיד לי, אתה מטורף, איזה פינה של רוטשילד? יש שם מסעדות ותיקות, מי יספור אותך
שם? מה אכפת לי מסעדות ותיקות? אני אומר לך, זה מקום מסודר, עם לקוחות קבועים, תקשיבי למה שאני...
אתה חולה נפש.
טוב, ידעתי שלא כדאי לספר לך באמת. מזל שחתמתי ולא שאלתי אותך.
אתה חתמת?
כן.
אתה מבין שיש לך שני ילדים לפרנס? והשלישי בדרך? תגיד לי, אתה בכלל חושב על משהו שרק על עצמך?
אני חושב על עצמי, אני? אני היחידי פה שחושב על איך להתקדם, איך לצאת מהמצב הזה. תכף תגידי שאני היחידי שהרווחתי מהמשרדה הזאת.
אתה לא מרוויח פה כלום. אתה כלום לא מרוויח כאן כבר מזמן.
את הצבת את המקום הזה, מה קורה לך? את בחרת פה כל פריט, כל ספל. את צבעת את הקירות האלה יחד איתי, את זוכרת את זה?
אז היה לי זמן, כי לא היו ילדים, מה זה קשור בכלל?
כי זה היה הילד שלנו. זה היה הבייבי שלנו. ואנחנו הצלחנו בזכות זה. וחמש שנים שחינו בכסף. פתאום עכשיו שאני לא מביא את הקופות של פעם, אז אני חושב על עצמי. חשבתי שיש בינינו קצת יותר מזה, סיגל.
למה אתה מדבר ככה? מה, אתה לא מבין שקודם כל אני חושבת על הילדים? נכון, המקום הזה עבד יפה מאוד שאת שלא בנית את המרפסת המטומטמת הזאת שלך.
אני בניתי את המרפסת כי המסעדה הייתה מלאה.
פעם בשבוע והמרפסת הייתה נשארת ריקה. אני אמרתי לך שאתה עושה טעות, אבל אתה רצית להתרחב, להיות גדול, ואני שתקתי. ואחרי שאלי פתחו ממול, אתה מפסיד כסף כבר חצי שנה, ואתה עדיין ממשיך לחלום בעקיץ.
בסדר, זה חצי שנה. מה זה חצי שנה בעסקים? זה כלום, זה עניין של מזל. היום זה ככה, מחר זה אחרת.
אתה יודע שהיום בבוקר לא הצלחתי לתדלק את האוטו?
מה זאת אומרת?
כי קיבלתי סירוב על האשראי.
מה, למה לא אמרת לי את זה? אני...
מה היית עושה? בונה עוד מרפסת. פותח עוד סניף. אתה מבין שאתה מאבד את זה? שאתה מאבד את הגבול? ומה שלב הבא? זה הוצאה לפועל? בית כלא? אביב, אתה מסוגל לעצור בבקשה? או שאני אעצור את הכל בעצמי?
מה קורה, אביב?
יוסי, אני לא ידעתי שאתה בא.
תענה לטלפון, אם אז תדע.
היה לי לחץ במסעדה פשוט. אתה רוצה קפה?
לא, לא, שב, שב. אני לא צריך להפריח פה עם הגברת. באתי לבדוק, אולי לא הסתכלת ביומן כבר כמה זמן. אתה יודע שהיום זה 14 לחודש?
כן.
סיגל, נכון? נעים מאוד. מה זה, הריון שלישי כבר? נו, הילדים זה טוב, רק צריך לשמור על הבריאות שלהם.
בסדר, יוסי, בוא לא נערב את אשתי, אני, אין לך מה לדאוג.
נראה לך מודאג?
לא, אבל אני עד מחר, אני אתארגן על הכל ואני אבוא.
מחר אני בא, בשתיים, אתה מכין את הכל. ותענה לי טלפונים, שאני לא חושב שאתה מזלזל בנו, הבנת?
מי זה היה?
הייתי צריך להתארגן על מזומן למקום החדש, לפני שיחטפו לי אותו, אז לקחתי 200,000 בשוק האפור. סיגל, את זוכרת שגם בהתחלה היה לנו קשה ולקחנו הלוואות, ואת אמרת לי, אין מה לפחד. מה קרה? משהו לא טוב?
וואו, אין להעביר.
את ממש חיוורת. מה זה? זה הצעירים אולי?
וואו, אני לא יודעת, אני אתעלף עכשיו.
בואי תשעני עליי, רגע.
וואו, רגע. וואי. וואו.
לאט לאט, וואי.
רגע.
תחזיקי.
וואי.
ניקח אותך למיון, טוב? שלום הרב לייטמן.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר. אני כבר לא נמצא בכל מיני עסקים של צעירים.
מה אתה הרגשת בצפייה?
זה בדיוק מה שקורה בהמון משפחות.
כן.
ומתוך כוונה טובה להתקדם לאותם הילדים שנולדים ועומדים להיוולד. רוצים משהו לעשות. אני מבין גם את הבעל וגם את אישה. מה השאלה?
באופן כללי, כל הזמן אנשים שואפים להרוויח ולהצליח, ומאיפה
אני חושב הפעם? שבמקרים כאלו אנחנו חייבים רק להחליט יחד, בעל ואישה. לאישה יש הרבה יותר חוש פנימי, הבעל כמו ילד רץ קדימה, ואומנם שזה טוב לפתוח כל מיני עסקים ומקומות, אבל צריכים לשמוע על אישה.
ולמה הצלחה בדרך כלל מוגדרת דרך מישהו שהוא באמת מצליח בעסק?
במה עוד אתה יכול להראות לכולם, לעצמך, שאתה מצליח רק דרך העסקים? ככה העולם שלנו בנוי.
אני מתכוון לפעמים גם אין בעיה של פרנסה ממש, אבל עדיין כל הזמן יש את הרצון הזה להתרחב עוד יותר.
זה האגו שלנו שרוצה לבלוע כל העולם, ואין לנו ברירה, או שאנחנו הולכים עמו או שנגדו, אבל ככה להישאר רגוע כמעט ואף אחד לא יכול.
ויש אנשים שהם עובדים כל החיים שכירים, ויש אנשים שממש יש להם דחף לעסקים, להיות עצמאים. אני אפילו יכולה להגיד על אבא שלי שהוא, עוד שגרנו ברוסיה, הוא אף פעם לא היה יכול להיות שכיר, הוא פשוט, זה היה הטבע שלו, הוא בשנות ה-90, הוא הראשון שפתח עסקים באזור שלנו, בסיביר, ואפילו שהיה מסתכן והיה מפסיד המון, עדיין הוא היה קם ומתחיל עוד פעם מההתחלה, גם שהייתה סכנה פיזית כבר. זה איזה טבע של בן אדם שהוא נמשך?
כן, כן, יש כאלה שנמשכים לעסקים, יש כאלה שלא לא רוצים שום עסקים, יש להם עניין במקצוע, בהתקדמות לתוך המקצוע, לתוך העניין, הוא נהנה מזה מה שהוא עושה, בונה, אבל לא עסקים. אלא בתוך המקצוע שלו. וזה במיוחד שני האנשים האלה, שני סוגי האנשים האלו, הם מאוד שונים.
זה סוג מאוד מיוחד של עצמאים בעצם.
עצמאי הוא כן.
מה זה, זה אולי זה אגו יותר מפותח? שהוא כאילו, אני לא עובד בשביל אף
אחד. הוא לא צריך להרוויח.
אה, לא?
צריך לעשות. הוא נהנה מזה שהוא עושה ובונה. וזה מה שמדליק אותו. והשני לא. השני הוא נהנה מזה איך שהוא בונה בעצמו. הוא יכול להיות בנאי, באמת בנאי. ועובד מזה שלוקח כל חתיכת אבן ומדביק אותו ומדביק ומדביק וכך בונה את הקיר, והוא נהנה מזה שהוא בונה קיר. ואיך שהקיר קם ומחזיק את עצמו ומשמש לעניין, למשהו בנוי. אבל השני הוא מסתכל, מה זה? זה סך הכל כלום. אני צריך לראות איך שאני עושה, מרוויח, מנהל את העסק וכן הלאה. זאת הגישה האחרת.
אז זה גם רצון לשליטה בעיקר? או...
זה רצון יותר גדול, יותר רחב, אבל דווקא לא רצון לשלוט.
לא?
לא, לא דווקא. הוא נהנה פשוט מסוג אחר. הראשון הוא נהנה מיצירתיות שלו, ממה שהוא עושה, בונה, עושה. זה כמו צייר שמצייר. הוא לא צריך כלום חוץ מזה שהוא רוצה כך להביע את עצמו לתוך הציור. והשני לא. הוא רוצה לראות את עצמו שהוא בונה את המציאות חדשה. שהוא יכול להראות את זה לכולם, וכולם יכולים להבין עד כמה שהוא גדול ומבין ומצליח.
להתפרסם?
כן. אז זה שני צורות שונות. ואנחנו בזמננו נמצאים באיזה התרשמות, בוא נגיד. או מזה או מזה. מאוד מעט אנחנו מתרשמים מציירים, מכל מיני אנשי מקצוע שטוב להם מקצוע. הוא נהנה מתוך עד כמה שהוא מקצוען. עד כמה שהוא עושה, ולא חשוב לו כסף. המילוי שלו הוא מיצירה. והשני לו, השני נהנה עד כמה שהוא בונה עסקים, ובונה גם כן אותם לעיני כולם, וכולם רואים עד כמה שהוא מיוחד.
אדם שנמצא בסביבה כזאת או כזאת, זה יכול ממש להשפיע עליו, על המקצועיות שלו, על מקצוע כן, שיבחר גם?
כן, כן. הרבה אנשים עוזבים את המקצוע, כמו נגיד צייר, ועוברים למקצוע של המנהל.
בגלל השפעת העולם?
בגלל השפעת העולם.
אגב, אבא שלי, המקצוע שלו הוא צייר ופסל. והוא כל החיים...
הוא צייר ופסל מדהים, ממש. עד היום הוא עושה פורטרטים בהזמנה, אבל החוש לעסקים גובר כל הזמן.
לא עזב אותו אף פעם. זה שילוב מיוחד כזה היה
שם. גם שם כנראה שהוא רואה איזושהי יצירתיות.
כן.
בכלל כל העניין של עסקים, זה, אנחנו רגילים לראות את זה ביום יום, ונראה לנו רגיל, אבל זה, כשחושבים על זה, זה מוזר, כי זה באמת, אנחנו כל הזמן מרוויחים אחד על חשבון השני, כאילו יש פה איזה פטנט, איזה טריק, פטנט של בריאה ממש.
כן, יש כאן תחרות. אבל בכל דבר יש תחרות. גם צייר נמצא בתחרות. הוא מתאר לעצמו כל מיני יצירות של האחרים, ואז בהתאם לזה הוא גם כן רץ אחריהם, או דומה להם. או... בלי תחרות אין שום דבר. ביטת הכרה זה לא חשוב.
והתחרות הזאת זה משהו ממש מוטבע בנו בטבע?
כן, ודאי. זה כן. והאגו שלנו, שאנחנו כל הזמן מתחרים. אנחנו בעצם מתחרים עם הבורא.
מה זה אומר?
כי הוא עושה את הכל ובונה את הכל ומייצב ומייצר, ואנחנו כבני אדם רוצים להתחרות עמו, ורק להגיד שאני עושה את זה, ולא אתה כאילו. ביטאת קרה זה ככה.
רוצים לנצח אותו?
לא רק לנצח, לא נגיד שלא רק לנצח. אנחנו כן, לנצח.
יפה.
ומה?
זו תחרות קשה.
כן, גם לאישה יש פה מקום, אני חושב.
נשים הן יותר יציבות. הן כל הזמן חושבות על יסוד. האם היא פתאום לא קופצת לעננים, האם לא מאבדת את הכל, האם נשאר לה משהו. אישה זה הבית. ואם היא לא בטוחה שיש לה בית, מקום שלה, שהיא יכולה לבוא לשם ולהיות שם בצורה בטוחה, כמו לסגור את עצמה, כך, אז היא לא מתפתחת. היא מאוד מאוד מפחדת מריזיקו.
זהו, זה מה שרציתי לשאול בשאלה הבאה, למה דווקא אישה יותר, כמו שאמרת, יותר גם מסודרת, יותר יש לה אינטואיציות וחושים, אני מדברת מבחינת העסקים, אבל עדיין העסק זה נשאר זירת הגברים, כאילו יש נשים מצליחות, אבל עדיין זה...
לכן כל הגברים, כל העסקים שלנו הם בסופו של דבר כושלים.
מה, אם אישה הייתה יותר ב...
הרבה יותר. הרבה יותר טוב, ואנשים היו מנהלים את העולם.
באמת?
מה זה באמת? איך אצלך בבית? נו, נו, נו. נו.
מבחינת החלטות, מה שמחליטה לרוב, מבחינה כלכלית, לא מעניין אותה מה קורה בחשבון בנק. כאילו, עד שלא קורה משהו.
זה בגלל שסך הכל כך אתה החלטת. אבל אם הכל היה בידיים שלה, בטוח שכל רגע הייתה יודעת מה קורה בחשבון, וכמה היא צריכה לבזבז על זה ועל זה, ולהשקיע בזה ובזה, עם כל דבר.
האמת אני יודעת.
גברים לא מסוגלים כך לשמור על העסק, על זרימה שלו. לא. תעשה במקום כל מזכירה, מזכיר, גבר. אתה תראה עד כמה שעסק נראה כבר מבולבל. גבר לא מסוגל לשמור ברגש שלו, בשכל שלו, כל כך הרבה דברים, לקשור אותם, לשים אותם במקומות. אישה אין לה שום בעיה. יש לה גם כן בית, יש לה גם כן עסק ובעל העסק, והיא מסתדרת.
אז למה בכל זאת הגברים... יותר מצליחים, יותר מתקדמים, בגלל שהם...
ככה הם עושים את העולם. לכן העולם כך נראה.
פשוט בכוח, בכוחניות שלהם?
כן, כן. גם במשפחות. אז מה המשפחות? אנחנו נהנים ממשפחה ממש, איך שהיא בנויה, איך שבנויה המדינה, איך שבנוי העולם. לא. זה הכל בגלל ש... גברים האגואיסטים הם שולטים ומסרקים בזה כמו הילדים קטנים.
אישה בכלל יכולה להשפיע על גבר עם אופי כזה עקשן כמו שראינו בסרט, שהוא רוצה לבד ולהתקדם והוא סוגר עסקים בשוק אפור אפילו?
היו תקופות שכן, יש משפחות שכן, אבל בהחלט לא. בזמן אחרון ישנה מודעות להביא לכל משרדי הממשלה, לכל מיני עסקים, שיהיו שם כמה נשים תמיד בכל אופיס, בכל רמה, בכל עסק, שנשים איכשהו הם נותנות יציבות להחלטות של גברים. כי כל העסקים, ממשפחה ועד ניהול המדינה, כל העסקים בעצם הם דורשים גם כן כוח נשי.
יפה. עכשיו יש לי השאלה, בהרבה מקרים עסקים יש גם איזשהו סיכון, יש איזה משהו שבן אדם מסכן את עצמו. ואני נגיד, גם לחץ, שאם אני אצליח, אם אני אפסיד. אני מכירה מישהו, היה מכר שלי, זכרונו לברכה, שהוא, היו לו עסקים, והוא נכנס לחובות, להלוואות, והוא פשוט ידבד, בעל משפחה. כאילו זה קצת, אז למה הוא עושה את זה? למה, אם זה היה כל כך מלחיץ אותו, אם זה היה כל כך גם מסוכן וגם אפשר לאבד את הכל, אז למה הוא עושה את זה? אם בן אדם יכול מהלחץ הזה אפילו להתאבד?
כבר לא.
למה סאונד?
לא שומעים.
כבר לא שולט בלחצים האלו. ולכן לא מצא שום דבר להתפטר מהלחץ הזה, אלא רק להתאבד. זה קורה בהרבה מקרים.
ולמה הכסף, בכלל העניין הכלכלי וכספי, למה הוא כל כך מלחיץ בני אדם? למה זה כל כך...
זה לא כלכלי, זה לא כספי רק. זה מצב במשפחה, מצב בחברה, מצב בעולם. זה הכל. זה שמסתכלים עליו, לוחצים עליו, דורשים ממנו. הגבר לא יכול כל כך להתמודד במשך הרבה זמן עם הלחץ. הוא לא כמו אישה. אישה כן יכולה.
נכון.
זהו. אישה יודעת שעכשיו אני צריכה להיכנס לצמצומים, לחסכונות, לכל מיני דברים, שום דבר לא... הכל עובר. יש לה כוח בגוף. בגלל שהיא מולידה, בגלל שהיא מטפלת בדור חדש, אז יש לה את זה בטבע. הגבר לא. גברים לא משתנים, כמו שהיו ילדים, כך רק גודלים. אבל הטבע שלהם נשאר. ולכן מצד אחד, הם מסוגלים להתפרצויות ולמשהו מהיר וגדול, אבל מצד השני למשהו ממושך ומסוכן ומפחיד לו. לכן, כנגד כל הדברים האלה, יש לנו חלוקה למין נקיבה ומין זכר בכל הדברים. בכל הדברים, ורק בהשלמה ביניהם, אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו קף האמצעי.
בכלל, במצליחנים האלה, אתה מסתכל לפעמים על אנשים שמצליחים, אתה לא רואה שהם ממש מיוחדים לעומת אלו שפחות מצליחים. זה עניין של מזל, או רק נטו כישורים ויכולת?
זה מזל, זה מזל, זה גורל, זה הרבה מאוד כאלה נתונים שאנחנו לא יכולים לגלות אותם, כי הם ממש נסתרים כביכול, כן? מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא יודעים גם כן למה מיועד כל אחד ואחד. יכול להיות שיש לו מזל בעסקים מסוג אחד, נכנס יחד עם זה לסוג עסקים האחר, ושם מתחיל לשבור את עצמו.
אדם צריך לגלות מי הוא דרך העיסוק שלו? מה תפקידו, מה יעודו?
אם היה יודע איך להתייחס נכון לחיים בצורה מאוזנת, אז ודאי שמה טוב.
מה הדרך לגלות? הרי כולם מחפשים, היום זה נקרא לממש את עצמו, יש קואוצ'רים, מיליונים מחפשים את זה באינטרנט, לממש את עצמי, איך אני אממש את עצמי. מה הדרך לממש את עצמי? מאיפה להתחיל?
אני יודע את זה רק במקצוע שלי. וזה... מקצוע מיוחד, והוא לא לוקח את האדם לעשירות, למשהו, להצלחות גשמיות.
ויש משהו שאתה יכול להגיד מתוך המקצוע שלך שהוא שייך לכל אחד ואחד? למימוש של עצמו של כל אחד?
תמיד תחליט יחד עם אשתך. זה בטוח. מראש תגלה לה את הכל, תחליטו יחד, אתם יחד מסכמים את הדברים, אתם יחד מסכנים את עצמכם, אתם יחד מחליטים והולכים. זהו. ותשמע מה שהיא אומרת.
ומה זה מימוש עצמי מבחינתך, הרב לייטמן?
מבחינתי? מימוש עצמי, שאדם מגיע למצב שמממש את עצמו בחיים עם אותו הקף, עם אותה המטרה שהחליט מקודם, ולא שמתבלבל ונמשך לכל הכיוונים.
מה זה, משהו מאוד פנימי? איפה זה נמצא המטרה הזאת?
הוא צריך להבין בשביל מה הוא כן מוכן, קשיר, ולמה לא. זה לא בעיה כל כך לגלות. אני לא בנוי אולי לעסקים גדולים, אבל לפתוח איזה קיוסק או בית קפה כמו שאתה הראית לנו, זה אולי כן. ואולי לא לזה ולא לזה, אני לא מיועד. אבל דווקא להיות, יכול להיות שטוב לי להיות איזה פועל באיזה מפעל, או מהנדס או משהו, אבל זאת אומרת, כאן אדם צריך לגלות, קודם כל הוא רוצה להיות בעל העסק או פועל בעסק. טכנאי, או... הוא צריך לבחור את הדברים האלה. אבל לא שיסתכל על אחרים. כי אתה לא יכול להיכנס לאף אחד ולהגיד, טוב, אני רוצה אותו דבר. איך אתה יכול? לא, אלה רק לראות למה אתה מיועד.
אז להסתכל יותר אל תוך עצמו ולדבר עם אשתו.
כן, למה אתה מתאים. ואז יחד עם הקרובים שלך, עם ההורים, עם אשתך, ובוודאי אתה צריך להחליט מה אתה עושה. אנחנו לצערנו על ידי הפרסום וכל מיני אלה הסרטים, אנחנו בוחרים כאלה מקצועות, כאלה עסקים שאנחנו לא שייכים לזה בכלל.
פשוט תופסים את זה ככה מהסביבה.
כן.
טוב, אולי שאלה מסכמת לזוג הזה שראינו עכשיו בבית קפה הזה, שכבר הם בתוך המשבר עמוק, ובא אותו איש משוק האפור, מה הכי נכון עכשיו לעשות?
לעשות משהו שאתה מסוגל לקיים. נגיד עסק חדש במקביל לא לפתוח, להשתדל לסכם איתם באיזה תשלומים אתה מחזיר, לשאול את אשתך מה היא חושבת ומה היא ממליצה, בלי עצבים. מה שנעשה עד רגע זה, זהו, נגמר. כל היתר אנחנו מחליטים יחד ומשתדלים לעשות את החיים שלנו, סך הכל אתה רצית לעשות את זה טוב לו ולילדים. זהו, אז צריכים לעצור את הדחף שלך כל הזמן להיות בהתפתחות.
כן.
זה הכל. ואשתך היא תעזור לך בזה.
ואפשר לעצור את הדחף הזה? דחף הזה להתפתח?
לא. זה קשה, הוא כל הזמן יסתכל על אחרים, ובכל זאת איך אני, לא, כן, אבל... הוא נותן מילה ובעצמו לא יעשה שום דבר.
טוב, ואת תעזרי לי בזה.
בסדר.
לא שהיא תעזור לך, היא תהיה יחד איתך, שותף לכל דבר, זאת אשתך.
ואני צריך לשתף אותה בכל דבר כנראה.
בטוח, בטוח.
גם בחשבון הבנק שלנו.
אוקיי.
עכשיו ננהל אותו ביחד.
בסדר.
עכשיו אתה נותן לה את זה.
האמת, אני יודעת מה קורה, אתה חושב שאני לא יודעת.
לא, היא יודעת, היא פשוט אף פעם לא מדברת על זה, אבל אולי זה הכי טוב ככה.
אני יודעת מתי צריך לצמצם, מתי...
לא צריכים להסתיר כל הדברים האלה, תסכמו ביניכם כמה שכל אחד נכנס ורואה ומנהל את זה, וגמרנו. אני מעדיף שבכל הדברים בחיים, מה שרק אפשר, אני נהל את אשתי.
להוריד מהכתפיים שלי.
אני לא מקבל משכורת.
כן?
אני נמצא כמו כמו עבריין.
בארגון פשע.
המשכורת שלי ממקום העבודה עוברת מיד לחשבון בנק שלה. שלה. וזהו.
אוי, זה נשמע טוב.
סיכמנו בינינו.
אני אומר לך, זה כל כך טוב, זה כל כך חופש. אין דאגות. רק יש לך לפעמים בעיה שאתה צריך לבוא אליה ולבקש כמה, ממש כמה ג'ובות.
כן, דמי כיס כמו ילד.
כן.
בסדר, אז מעכשיו אנחנו יודעים מה לעשות.
אני אתן לך כמה טיפים.
תודה, תודה. תודה רבה, הרב לייטמן.
נו, תרוויחו, תצליחו, והעיקר, באמת, קודם כל עסק זה משפחה.
נכון.
ומתוכה תפתחו כל העסקים האחרים. אבל בזה אתם כבר שותפים. לכל היתר. תצליחו.
תודה רבה.
תודה רבה, רב לייטמן.
להתראות.